הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 8 מהלכות תפילה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על מעלת התפילה בציבור, על מעלת התפילה בבית הכנסת, שמצווה לרוץ לבית הכנסת, מעלת התפילה בבית המדרש, איך נעשה תפילת הציבור, שכל דבר שבקדושה צריך להיות בעשרה, שכל הציבור צריך להיות במקום אחד, ומתי שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, ומי הוא הראוי להיות שליח ציבור. פותח הרמב״ם בהלכה א', תפילת הציבור נשמע תמיד בכל ימות השנה ולא רק בעשרת ימי תשובה, שאז הקדוש ברוך הוא קרוב לכל יהודי, ואפילו היו בהם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים, כפי שהגמרא בברכות לומדת מהפסוק באיוב, הן כל כביר ולא ימאס, שתפילת רבים שהיא בבחינת כביר, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מואס. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור בתפילתו ולא יתפלל יחידי כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. ויש אומרים שכוונת הרמב״ם שגם כאשר האדם מתפלל בביתו שיכוון לשעה שהציבור מתפללין. דין נוסף, ולעולם ישקים אדם יבוא מעשרה ראשונים ויעריב יבוא גם בערב לבית הכנסת, שאין תפילתו נשמעת בחולת אלא בבית הכנסת, שבבית הכנסת התפילה נשמעת בכל מצב, גם כשהוא לא מתפלל בציבור, וגם כשהוא יכול להתפלל בציבור בביתו, הרי יש עניין מיוחד להתפלל בבית הכנסת דווקא בציבור, ששם התפילה נשמעת יותר, וכפי שהגמרא בברכות אומרת על הפסוק לשמוע, אל הרינה ואל התפילה, במקום רינה שם תהיה תפילה, דהיינו בבית הכנסת, ששם הציבור משבחים את הקדוש ברוך הוא בכל ערב, הרי שם התפילה נשמעת יותר. וכן אומרת שם הגמרא שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר בתהילים אלוקים ניצב בעדת כל, כלומר בבית מועד שלו שנועדים שם לפניו. הגמרא מפרשת בעדת שזה במקום שבו עם ישראל נועד כדי להתפלל הקדוש ברוך הוא, ושם הקדוש ברוך הוא נמצא וודאי התפילה מתקבלת יותר. מסיים הרמב״ם, וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע, עליו דורשת הגמרא את הפסוק בירמיה, כל שכניי הרעים. הלכה ב' הוא מצווה לרוץ לבית הכנסת, להראות את חביבות התפילה ובית הכנסת בעיניו, שנאמר בהושע, ונדע נרדפה לדעת את השם, שכאשר האדם יודע את השם, הרי הוא רודף אחרי זה. וכשיצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה, שלא ילך פסיעות גדולות ומהירות, ורשי אומר שפסיעה גסה, איש פסיעה של יותר מאמה, דיינו חצי מטר, אלא ילך מעט מעט, שילך בפסיעות קטנות ואיטיות. וטעם הדבר שכאשר הוא רץ, כשהוא יוצא מבית הכנסת, זה נראה כאילו כל הדבר הזה הוא כמסע כבד עליו, והוא מחפש רק לרגע שהוא יוכל לברוח מזה. ודין נוסף, וכשייכנס לבית הכנסת, ייכנס שיעור שני פתחים שהם 8 טפחים, 64 סנטימטר, ואחר כך יתפלל שיתקדם מהפתח לכיוון פנים בית הכנסת כשיעור הזה, ורק אחר כך יתפלל לקיים מה שנאמר במשלי, לשמור מזוזות פתחי, פתחי לשון רבים, ומיעוט שברבים 2. והטעם לדין זה הוא משום שכאשר הוא יושב ליד הפתח, זה נראה שהוא מחכה רק לרגע שהוא יוכל לצאת מבית הכנסת, וטעם נוסף, משום שהמולה שברחוב יכולה להפריע לו ולבלבל אותו מתפילתו. ונפקמינה בדבר שאם יש לו מקום קבוע במקום שהוא קרוב לפתח, אז לא קיים כל כך הטעם הראשון של חשש שזה נראה כאילו הוא רוצה להיפטר ולברוח מבית הכנסת, משום ששם מקומו הקבוע, אבל עדיין ההמולה שברחוב יכולה להפריע לו. לאידך, באם הפתח לא פתוח לרשות הרבים, אז דווקא הטעם השני לא שייך, כי הרי אין שם המולה שתפריע לו בתפילתו. הלכה ג' בית המדרש, מקום שמיוחד ללימוד תורה לרבים, גדול מבית הכנסת שמיוחד רק לתפילה, קדושתו גדולה יותר מקדושת בית הכנסת, וחכמים גדולים, אף על פי שהיו להם בעירם בתי כנסיות הרבה, לא היו מתפללים, אלא במקום שהיו עוסקים שם בתורה. הגמרא מספרת בברכות שרבמי ורבסי, אפילו שהיו להם בעירם טבריה, 13 בתי כנסת, בכל זאת, הם לא היו מתפללים אלא בבית מדרשם שבו היו עוסקים בתורה. והדבר נלמד מהפסוק בתהילים, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות. אבל הדבר הזה בתנאי, והוא שיתפלל שם תפילת הציבור, בתנאי שיש לו אפשרות להתפלל תפילת הציבור בבית המדרש, אז הוא מעדיף אותו על בית הכנסת, אף אם בבית הכנסת יש יותר אנשים, וברוב המדרת מלך, הרי מעלתו של בית המדרש גוברת על כך. אבל אם אין לו בבית המדרש תפילה בציבור, הרי העניין של תפילה בציבור גובר על מעלתו של בית המדרש, וילך לבית הכנסת להתפלל שם בציבור. הלכה ד' וכיצד היא תפילת הציבור? יהיה אחד מתפלל בכל רם, שליח הציבור, והכל שומעים. מהרמב״ם כאן משמע שעיקר עניין תפילת הציבור זוהי חזרת השץ, ואין עושים כן בפחות מעשרה גדולים שהגיעו לגיל 13 והביאו שתי שערות, ובני חורין שאינם עבדים כנעניים. קטנים ועבדים כנעניים לא מצטרפים למניין, ואפילו אחד מעשרה קטן אין כאן מניין. ושליח ציבור אחד מהם, שליח הציבור הוא חלק מעשרה, לא צריך עשרה מבלעדיו. ואפילו היו מקצתם שכבר התפללו ויצאו ידי חובתם, משלימים להם לעשרה, והוא בתנאי שיהיו רוב העשרה שלא התפללו, או שלא התפללו כלל, או כאלה שהתפללו רק עכשיו ועוד לא שמעו חזרת השץ. והעניין הזה של הרוב הוא נסמך על הכלל הידוע שרובו ככולו. אבל מכל מקום בוודאי צריך שיהיו עשרה אנשים בבית הכנסת, כי השכינה שורה רק בעשרה יהודים, אבל כאלו שעכשיו יוצאים ידי חובה מהשליח ציבור, מספיק שיש רוב מניין, דהיינו שישה יהודים. ממשיך הרמב״ם, וכן אין אומרים קדושה בחזרת השץ, ולא קוראים בתורה ומברכים לפניה ולאחריה, ולא מפטירים בנביאים, אלא בעשרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', וכן לא יהיה אחד מברך ברכת שמע, הברכות שלפני קריאת שמע יוצר ואהבת עולם, והכל שומעים ועונין אחריו אמן, ומי שלא יודע לברך בעצמו יוצא ממנו ידי חובה, אלא בעשרה, וזהו הנקרא פורס על שמע. מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות מלשון פריסה והצעה, כי האדם שפורס מפה על השולחן לקראת הסעודה, כך אנחנו פורסים את ברכות קריאת שמע לקראת קריאת שמע עצמה, והדבר צריך להיות בעשרה דווקא, כי רק כך יכול השליח ציבור להוציא את מי שלא יכול לברך בעצמו ידי חובתו דווקא כשהדבר הוא בציבור. ממשיך הרמב״ם, ואין אומרים קדיש אלא בעשרה, ואין הכהנים נושאים ידיהם לברכת כהנים אלא בעשרה, והכהנים מן המניין, הכהנים עצמם מצטרפים כחלק מהעשרה. ומדוע בכל הדברים הללו צריך עשרה דווקא? שכל עשרה מישראל הם הנקראים עדה, שנאמר במרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת וגומר? והיו עשרה, העדה הרעה הם עשרה, שהרי יצאו יהושע וכלב, שהם דיברו בשבח הארץ. ואם כן, מתוך 12 המרגלים, נשארו עשרה שהם בבחינת עדה רעה, ומכאן שעדה בישראל הם עשרה. ובאמת הדבר מפליא שכל עניין המניין בעם ישראל נלמד מהמרגלים, והדבר רומז לכך שבפנימיותם הם היו אנשי מעלה והם חיפשו רוחניות, לכן הם לא רצו להיכנס לארץ, אלא שבסופו של דבר הם התגלגלו לחטא ולמרידה בקדוש ברוך הוא. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו', וכל דבר קדושה כאמירת קדושה בחזרת השץ וקדיש וזימון בשם השם לא יהיה אלא בתוך העדה מישראל, רק כשיש 10 יהודים, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ונקדשתי, דבר שבקדושה אפשר לומר אותו רק בתוך בני ישראל. והגמרא לומדת במגילה גזרה שווה תוך תוך, שנאמר ייבדלו מתוך העדה הזאת, ומכיוון שנאמר שם בנוגע לתוך שזו יעדה, והלידה כבר הרמב"ם מוכיח מהמרגלים שהכוונה היא בעשרה, אם כן שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, מזה אנחנו יכולים ללמוד שדבר שבקדושה הוא רק בתוך 10 יהודים. ממשיך הרמב״ם, וכל אילו הדברים, אם התחילו בהם בעשרה, והלכו מקצתם באמצע, אף על פי שאין רשאין, אסור להם לעשות זאת, ועליהם נאמר, ועוזבי השם יכלו, בכל אופן, יגמרו השאר, שאר האנשים שנשארו, ואם נשאר רוב מניין, דיינו לפחות 6 אנשים, הם יכולים לגמור את אותו דבר שבקדושה. הלכה זין, וצריך להיות כולם במקום אחד, ושליח ציבור עמהם במקום אחד, כדי שהעשרה יצטרפו למניין, הם צריכים להיות כולם באותו מקום, והשליח ציבור, כדי שיוציא אותם מדי חובה, גם צריך להיות איתם באותו מקום. ומכאן נובעת ההלכה הבאה, חצר קטנה שנפרצה במילואה לחצר גדולה, שתי חצרות מוקפות במחיצה שהן צמודות זו לזו, ובצד שבו הן מתחברות זו לזו נפרצה לגמרי המחיצה שמפרידה בין הקטנה לגדולה, והיו 9 בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין. החצר הקטנה מתחברת לחצר הגדולה, ולפיכך היחיד שבקטנה נגרר אחרי הרוב שבגדולה, והם מצטרפים למניין. אבל להפך, 9 בקטנה ויחיד בגדולה אין מצטרפין, משום שהגדולה לא נגררת אחרי הקטנה, ואי אפשר שהתשעה שבקטנה יגררו אחרי היחיד שבגדולה, משום שאין המיעוט נמשכים אחרי הרוב. ולאו דווקא שיש 9 בקטנה, גם אם יש 5 בקטנה ו5 בגדולה, גם הם לא מצטרפים, כדי שיצטרפו צריכים להיות לפחות רוב שהם 6 מתוך 10 בגדולה. ודין נוסף שקשור למקרה הזה, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאים ידי חובתן, משום שהקטנה מתחברת אל הגדולה, ונחשב הדבר שהשליח ציבור נמצא עם הציבור שבגדולה, אבל אם להפך ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה, אין יוצאים ידי חובתן, שהרי הוא מופלג מהם ומופרד מהם, ואינו עמהם במקום אחד, הגדולה נחשבת מופרדת מהקטנה, ומכיוון שכך, הרי מכיוון שהציבור נמצאים בקטנה, והשליח ציבור בגדולה, הרי אין השליח ציבור נמצא עמהם באותו מקום. והטעם לכך שהקטנה נחשבת מחוברת לגדולה, והגדולה נחשבת מופרדת מהקטנה, ומפני שיש בגדולה פסין מכאן ומכאן, יש 2 חלקי מחיצה משני הצדדים של החצר הקטנה, הרי כמו מופלגת מן הקטנה, לכן עכשיו הדבר שהחצר הגדולה היא כמו מופרדת מהחצר הקטנה, אבל ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה, מכיוון שהקטנה היא פרוצה לגמרי לחצר הגדולה, היא איננה נחשבת מופרדת ממנה, אלא הרי כקרן זווית שלה היא כמו פינה של החצר הגדולה, ולפיכך המיעוט שבקטנה נגרר אחרי הרוב שבגדולה, וגם אם השליח ציבור נמצא בקטנה, הרי הוא מצטרף אליהם, אבל להפך, הרי אין הם מצטרפים. ודין נוסף שנוגע למקרה של 2 החצרות, קשור לדין שאסור להתפלל ולקרוא קריאת שמע מול צועה, משום שנאמר והיה מחנך הקדוש, כותב הרמב״ם בהלכה ח', וכן אם הייתה צועה בגדולה, אסור להתפלל ולקרוא קריאת שמע בקטנה, באם היא נמצאת מול פניו או גם מאחוריו ומצדדיו בתוך דלת אמות, משום שהקטנה נחשבת כחלק מהגדולה, ובאם יש צועה בגדולה, הרי כאילו היא נמצאת גם בקטנה. אבל אם הייתה צועה בקטנה, מותר להתפלל ולקרות קריאת שמע בגדולה, אם לא היה שם ריח רע, שאם יש ריח רע אפילו אם בבית אחר אסור לקרוא. וכשאין ריח רע מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה מפני שהיא מופלגת ממנה. כאמור, בגלל הפסים משני הצדדים, נחשבת הגדולה כמופלגת מהקטנה, ולכן הצועה שנמצאת בקטנה היא לא מפריעה לתפילה שעושים בגדולה. הלכה ת', שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. כיצד? בשעה שהוא מתפלל 18 בקול רם, והם שומעים את כל התפילה מתחילתה ועד סופה, ועונין אמן אחר כל ברכה וברכה, הרי הם כמתפללין, והם יוצאים ידי חובה. במה דברים אמורים שאפשר לצאת ידי חובה תפילה מהשליח ציבור, כשאינו יודע להתפלל בעצמו? אבל היודע אינו יוצא ידי חובתו, אלא בתפילת עצמו הוא חייב להתפלל בעצמו. ומכל מקום כתב הרמב״ם בתשובה שגם בבית הכנסת שכולם בקיאים ומתפללים כולם 18 בלחש, מכל מקום חייב השליח ציבור לחזור את התפילה בכל רם. הלכה יהוד, במה דברים אמורים שהשליח ציבור לא מוציא ידי חובה את מי שיודע להתפלל בעצמו? בשאר ימות השנה, חוץ מראש השנה ויום הכיפורים של שנת היובל, שבתפילת מוסף שבו אומרים מלכיות, זיכרונות ושופרות כמו בראש השנה. אבל בשני ימים אלו, בתפילת מוסף של ראש השנה ושל יום הכיפורים של יובל, שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמוציא מי שאינו יודע. מדוע? מפני שהן ברכות ארוכות, מלכיות, זיכרונות ושופרות, הן ברכות ארוכות, ואין רוב היודעים אותן יכולים לכוון דעתם כשליח ציבור שבקי היטב בתפילה, אבל רוב האנשים עלולים לטעות בתפילתם. לפיכך, אם רצה יודע לסמוך בשני ימים אלו על תפילת שליח ציבור להוציאו ידי חובתו, הרשות בידו והוא יוצא ידי חובה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על התנאים הנדרשים מהאדם כדי להיות שליח ציבור. הלכה י' א', אין ממנין שליח ציבור קבוע, אלא גדול שבציבור בחוכמתו, בחוכמת התורה שלו ובמעשיו הטובים. הגמרא במסכת תענית אומרת שהפסוק בירמיה נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה, זה שליח ציבור שאינו הגון היורד לפני התיבה. ממשיך הרמב״ם, ואם היה זקן, הרי זה משובח ביותר, משום שהזקן לבבו נשבר, מחמת התלאות השונות שעברו עליו. אבל כמובן הוא צריך להיות גם חכם וגדול במעשיו, ואז כשמצטרף לזה שהוא גם זקן, כשהכוונה היא מעל גיל 60, בין 60 לזקנה, הרי זה משובח ביותר. ומשתדלים להיות שליח ציבור אדם שקולו ערב ורגיל לקרות, הוא רגיל לקרות את פסוקי התורה, כדי שכאשר הוא קורא את הפסוקים שמשולבים בתפילה, הרי תפילתו תהיה שגורה על פיו. אבל העניין שהוא צריך להיות גדול בתורה ובמעשים, הרי זה תנאי כדי שיהיה שליח ציבור קבוע. ואילו זה שקולו ערב ותפילתו שגורה בפיו, זה רק עניין של משתדלים, אם אפשר, משתדלים שיהיה לו גם את זה. משיך הרמב״ם, ומי שלא נתמלא זקנו, מי שלא הושלמה צמיחת זקנו, מחמת שהוא עדיין צעיר, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור מפני כבוד הציבור, שזה לא כבוד לציבור, שמישהו שנראה כילד הוא השליח ציבור שלהם. אבל פורס הוא על שמה, מי שיביא שתי שערות אחר 13 שנים. אבל לקרוא את ברכות קריאת שמה בפני הציבור ולהוציא ידי חובה את מי שאיננו בקי, זה יכול גם מי שלא נתמלא זקנו, כי אין בכך משום פגיעה בכבוד הציבור. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, וכן עילג, מישהו שקורא בצורה משובשת, כגון מי שקורא לאלף עין, הוא קורא את האלף כעין, או להפך, לעין אלף. וכל מי שאינו יכול להוציא את האותיות כתיקונן, הוא לא יכול להוציא את האותיות בצורה ברורה כראוי, אין ממנין אותו שליח ציבור. והרב ממנה אחד מתלמידיו להתפלל לפניו בציבור, אף על פי שהוא לא הגדול שבציבור בחוכמה ובמעשים, משום שתלמידו כבנו, וברא קרא דאבוה, הבן הוא כרגל של האבא, ואם כן כאילו שהרב עצמו מתפלל כשליח ציבור. די נוסף, הסומה עיוור מלידה, פורס על שמה, הוא יכול לעבור לפני התיבה בקריאת ברכת יוצר אור, אף על פי שהוא לא ראה מאורות מימיו, וזאת משום שהוא נהנה מכך שעל ידי האור האחרים יכולים לעזור לו. וכמאמרו של רבי יוסי במסכת מגילה, כל ימי הייתי מצטער על מקרה זה, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, וכי מה אכפת לו לעיוור בין אפלה לאורה, עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה, וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני, אבוקה זו למה לך? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתים ומן הקוצים. ממשיך הרמב״ם, שהסומה גם נעשה ונעשה שליח ציבור. הסומה גם יכול להיות שליח ציבור, ולא רק לפרוס על שמה, הסומה חייב במצוות ככל אדם, והוא יכול להוציא את הציבור ידי חובתם. אבל מי שכתפיו מגולות שהן לא מחוסות בבגד, אף על פי שהוא פורס על שמה, לעשות את העניין של פריסה על שמה, הוא יכול לעשות, אינו נעשה שליח ציבור לתפילה, עד שיהיה עטוף שכתפיו יהיו מחוסות, וזאת משום כבוד הציבור.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.